שיעור היום מוקדש לכבודה של משפחת גליס, לבריאות, הצלחה ומילוי כל משאלותיכם לטובה בעזרת השם יחד עם כל עם ישראל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף ח' במסכת שבת. נתחיל בשורה הרביעית בעמוד א', נסיים בשורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 19.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על איזה אור כותבים תפילין. עוד שנייה תבינו למה זה קשור לכאן. בחלק השני נעבור למלאכה הבאה, שזה מעבד. ובחלק השלישי, שגם ימשיך מחר, נראה כמה נושאים אגביים לגבי רפואה בשבת. אז החלק הראשון, על איזה אור כותבים תפילין. את החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים, ונתחיל דווקא בסעיף האחרון. זה נמצא בברייתא תנו רבנן, שמונה שורות לפני סוף העמוד. אומרת הברייתא, כותבים תפילין על אור של בהמה וחיה טהורים, כמו פרה, כבש, לא משנה אם הם נשחטו או שהם היו נבלות וטרפות, אבל לא כותבים תפילין על גבי אור של בהמה טמאה, כמו גמל. מה המקור לזה? אומר רבי ישוע גרסי לביתוסי אחד ששאל אותו, כתוב לגבי התפילין, והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, ודורשים מכאן שאת התפילין צריכים לכתוב על אור של בהמה שמותרת בפיך, ולא על בהמות טמאות. עכשיו שאל הביתוסי שאלה מתבקשת, אז למה על נבלות וטרפות של פרה מותר? הרי זה לא מותר. בפיך. עונה לרבי ישוע גרסי, כשהפסוק אומר מן המותר בפיך, הכוונה היא לסוג הבמה, כלומר על פרה מותר, על חזיר אסור. אבל לגבי איך היא מתה, על זה הפסוק לא מדבר. ובזה עד רבה, דווקא יותר מסתבר לכתוב על אור של בהמה של נבלה וטריפה מאשר שחוטה. למה? הוא מושל משל לשני אנשים שנידונו להריגה, אחד מהם המלך בכבודו ועצמו הרג, ואחד מהם איזשהו שר הרג. ברור שהראשון הוא יותר חשוב. אותו דבר כאן, נבלה וטריפה נהרגו על ידי השם בכבודו ועצמו, וזה שאסור לאכול אותם, זה גזרת הכתוב. אבל לגבי תפילין, כיוון ששם לא כתוב אחרת, כי כאמור המותר בפיך מתייחס רק לסוג הבמה ולא לאיך היא נהרגה, אז כאן דווקא יותר הגיוני לכתוב אותם על נבלה וטרפה. עד כאן הסעיף הרביעי של הסוגיה, ועכשיו נחזור אחורה לשורה הרביעית בעמוד א' לסעיף הראשון. אומר רבי יוחנן, כמו שמותר לכתוב על בהמה וחיה טהורים, כמו שרגע ראינו בברייתא, אז אותו דבר מותר גם על אור של עוף טהור, כי גם האור שלהם נחשב אור. זה רבי יוחנן, ועל זה נראה עכשיו שני דיונים. דיון אחד שואל רבונה, מה החידוש? הרי ראינו אתמול במשנה, וזה מה שמקשר את כל הסוגיה הזאת לכאן, שגם מי שחובל באוף, גם אם לא יצא דם בפועל, אבל הוא עשה שטף דם פנימי, הוא חייב, וזה בגלל שיש להם אור, כמו שראינו אתמול, אז ברור שמותר לכתוב על האור הזה תפילין. אז מה החידוש? עונה הגמרא, נכון, יש להם אור, אבל עדיין היינו חושבים שכיוון שבאור הזה יש מלא נקבים, אז אולי אי אפשר כי הדיו ידלג על הנקבים, וזה לא יהיה אותיות שלמות, כמה שמלן שהדיו מכסה את הנקבים, וזה בסדר. עד כאן הדיון הראשון, כשכאמור בדיון הזה היה ברור לרבונה שזה נחשב אור, וכל החידוש הוא לגבי הנקבים. בדיון השני לעומת זאת, הגמרא פותחת את השאלה הזאת מחדש, ושואלת, האם באמת האור שלהם נחשב אור? ובשביל להבין את הדיון, נקדים שני דברים. אחד, זה שכשמקריבים עולת בהמה, לא מקריבים את האור, אלא מפשיטים אותו ונותנים לכהנים. לעומת זאת, בעולת העוף, שם יש לימוד מיוחד מהפסוק ושיסה אותו בכנפיו, שכן מקריבים גם את האור. אלה הקדמות, ועכשיו לדיון עצמו, שם נראה אמירה של רבי זרע ותחייה של אביי, ויש שתי גרסאות הפוכות, מה רבי זרע אמר ומה אביי דחה. לגרסה הראשונה רבי זרע אמר שאור של עוף לא נחשב אור, שהרי אם זה היה אור, לא היו מקריבים אותו, כמו שלא מקריבים אור של בהמה, ואת זה דחה אביי, לא נכון, זה כן נחשב אור, ופשוט יש גזרת הכתוב שבכל זאת מקריבים, בניגוד לבהמה, זו גרסה ראשונה. גרסה שנייה, בדיוק להפך, רבי זרע אמר שזה נחשב אור, כי הרי אם זה לא היה אור, אלא זה חלק מהבשר, אז ברור שמקריבים, לא צריך פסוק לזה, אלא כנראה שזה כן אור, ולכן צריך פסוק להגיד שבכל זאת מקריבים. זה רבי זרע, ודוחה הבאי, לא, יכול להיות שזה לא אור, אלא זה נחשב בשר, ובכל זאת צריך פסוק לחדש שמקריבים, כי יש בזה מלא חורים, כמו שאמרנו, וזה מאוס, והפסוק לא מוכיח שזה נחשב אור. עד כאן שתי הגרסאות, ועד כאן הסעיף הראשון בגמרא, כשכאמור לפי רב הונא לפחות, אפשר לכתוב תפילין גם על אור של עוף טהור. הסעיף השני, קצת מעל אמצע עמוד א', זה ששואל מר בריד רבינה, מה לגבי אור של דג טהור? האם על זה אפשר לכתוב תפילין? ואומר לו רב נחמן בר יצחק, טוב, זו שאלה גדולה, לזה נצטרך לחכות שיבוא אליהו. עכשיו שואלת הגמרא, למה צריך לחכות לאליהו הנביא? הרי אנחנו יודעים שזה נחשב אור. קודם כל כי רואים במציאות שזה מספיק עווה בשביל לחשב אור, וגם מבחינה הלכתית, אנחנו יודעים שאור של דג ואגב גם של עוף לא מקבלים טומאה, לעומת הבשר שמקבל טומאה כי זה אוכל. ולכן אגב, אם אני אעשה איזשהו כלי מאור של דג, כמו למשל נוד של יין, ואני אסתום אותו והוא יהיה בתוך אוהל המת, אז לא הכלי ולא מה שבתוכו יתאמו. אז בכל אופן אנחנו רואים שהאור הוא לא כמו הבשר. כלומר, זה נחשב אור. אז לסיכום, למה צריך לחכות לאליהו שיגיד לנו אם אפשר לכתוב תפילין על אור של דג? עונה הגמרא, נכון, זה נחשב אור, אבל עדיין צריך לחכות לאליהו שיגיד לנו האם פסקה הזוהמה של האור של הדג. יש מפרשים שכוונה לזוהמה פיזית, כלומר, אם העיבוד של האור מוריד מספיק את הסירחון, יש מפרשים שכוונה לזוהמה רוחנית. בכל אופן, כרגע נשארנו בספק עד שיבוא אליהו האם אפשר לכתוב תפילין גם על אור של דג טהור, ובזה סיימנו את הסעיף השני. הסעיף השלישי והאחרון לגבי תפילין זה קצת מתחת לאמצע עמוד א', וזה סיפור. אני כמובן ירוס קצת את הסיפור, כי נספר אותו מאוד מהר. כדאי להסתכל בגמרה עצמה, לראות את זה בהרחבה. אז הגמרה מספרת שרב הגיע לבבל. אגב, רבי חייא, הדוד שלו, שלח אותו מארץ ישראל בשביל שיפיח בבבל את השממה, ושמואל וקרנה יושבים להם על הנהר, והם פתאום רואים שהמים עולים גבוה וגם אחורים, אז שמואל מבין שכנראה אדם גדול מגיע, ושהוא חש במאב, כלומר צריך הרבה לשירותים, לכן המים עולים בשביל לעשות לו חומה של פרטיות. ושמואל שולח את קרנה לטעות על קנקנו של רב, וקרנה מגיע ושואל אותו שלוש שאלות, כשהשאלה הראשונה קשורה לנושא שלנו, וזה מניין שכותבים תפילין רק על אור של בימת תאורה, ורב עונה לו כמו שראינו מקודם בברייתא, למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך. זו הייתה השאלה הראשונה. הוא שאל אותו עוד שתי שאלות, מניין שדם אישה שמטמא הוא אדום, מביא לו פסוק אדומים כדם, ושאלה שלישית, מניין שעושים ברית מילה דווקא באותו מקום, אז הוא מביא לו גזרה שווה בין בשר אור לתו שכתוב בברית, לבין והרלתם אור לתו את פריו לגבי פרי, והוא אומר כמו ששם זה דבר שעושה פרי, אותו דבר גם בברית מילה, זה במקום שעושה פרי. קרנה שואל על זה, אז למה לא ללמוד מעורלת לבבכם או ערלה אוזנם שנעשית הברית בלב או באוזן? ועונה לו, שם יש סמיכות, כלומר עורלת לבבכם, ערלה אוזנם, לעומת זאת בעורלת פרי, פשוט כתוב עורלתו, כמו שכתוב גם לגבי הברית, לכן לומדים משם. בסוגריים, אחרי זה הגמרא מביאה ברייתא, ששם באמת רבי יושעיה לומד כמו רב, שזה מהגזרה שווה, אבל רבי נתן לומד מהפסוק, וערל זכר, אז הכוונה היא למקום שבו ניכר בין זכרות לנקבות, כלומר באותו מקום. בכל אופן, אלה השאלות שקרנה שואל את רב. רב קצת מתעצבן לזה שהוא בוחן אותו, והוא מקלל אותו שתצא לו קרן בעינו, וכך קרה. יש מפרשים שכוונה לזה שהוא בשר שגדל לו בעין, ורב מגיע לבית של שמואל, וגם שמואל מצליח להכיס אותו, כי הוא נותן לו לאכול פת צהורים וקסה דה הרסנה, שזה איזשהו דג מתוגן עם שמן וקמח ושחר, שכל זה דברים משלשלים, והוא לא נותן לו ללכת לשירותים בשביל שיתאפק, כך שבתוך הבטן הכל יהפוך ממש לנוזל, ורק אז הוא נותן לו ללכת לשירותים, ואת כל זה הוא עשה בשביל לרפא אותו, אבל רב חשב שהוא עושה את זה בשביל לצער אותו, והוא קילל גם אותו שיהיו לו רק בנות ולא בנים, ובאמת כך קרה. אגב, במסכת מגילה כתוב שכשרב הבין אחרי זה ששמואל עשה את זה רק לטובתו, אז כל חייו היה משתדל לכבד אותו מאוד. בכל אופן, עד כאן הסיפור. הוא הובא כאן כאמור כי אחת מהשאלות שקרנה שאל את רב זה מניין שכותבים תפילין על אור של בהמה טהורה. עד כאן הסעיף השלישי. את הסעיף הרביעי כאמור כבר ראינו, ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. בחלק השני של השיעור נדבר על הכנת מי מלח. למה זה מובא כאן? נזכיר שבדפים האחרונים אנחנו עוברים על המלאכות השונות שראינו בדף עין ג' ומבארים אותם. אז אתמול דיברנו על חובל, שזה תולדה של שוחט. אחרי ששוחטים מפשיטים את האור מהבהמה, שזה עוד מלאכה, ואחרי זה יש את מלאכת מעבד, שזה לשים את האור במלח בשביל להקשות אותו ולשמר אותו. עכשיו היום לא נדבר על מעבד ממש, אבל נדבר על איסור חזל שדומה לזה, וזה האיסור לכבוש ירקות במלח. שמסרו את זה כי זה דומה למעבד. כי כמו שמעבד, המטרה של המלח זה לשמר את האור, אותו דבר כששמים מלפפון במלח זה בשביל לשמר את המלפפון בקופסת שימורים. אז חזל אסרו לשים את המלפפון במלח בשבת, ויותר מזה, גם אם אתה לא שם בשבת עצמה, אלא רק מכין את מי המלח שבהם תשים את המלפפון, גם זה אסור. כל זה ברור, ועל זה לא נדבר היום. מה שכן נדבר, זה אדם שלא התכוון בכלל לכבוש, אלא הוא פשוט אוכל סעודת שבת, והוא רוצה לטבל את המלפפון בקצת מלח, או להכין קצת מי מלח, לטבל שם לחם או מלפפון, והשאלה היא, האם זה מותר או לא? כששוב, אין לו שום מטרה לכבוש, הוא רק רוצה להוסיף טעם של מלח, האם זה מותר? ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה המשנה, שהיא מדברת על מי מלח, והיא מדברת לא רק על השימוש במי המלח, אלא גם על עצם הכנת המי המלח, והיא אומרת שזה תלוי כמה מי מלח אתה מכין. אם אתה רוצה להכין הרבה מי מלח, מה שנקרא הילמי, אז גם אסור להכין אותם, וגם אסור להשתמש בהם, כי כך עושים כשכובשים ירקות, משתמשים בהרבה מי מלח. לעומת זאת, אם אתה מכין קצת, אז זה מותר גם להכין וגם להשתמש, כי ברור לכולם שזה לא דומה לכבישה או למעבד, אלא פשוט אתה רוצה להוסיף קצת טעם הלוח, זו דעת הנקמה. רבי יוסי לעומת זאת אומר, לא, אין הבדל בין הרבה למעט. עכשיו, למה הוא מתכוון אין הבדל בין הרבה למעט? ששניהם מותרים או שניהם אסורים? אז רבי יהודה אומר, הכוונה ששניהם מותרים, אחרת היה פשוט כתוב, רבי יוסי אוסר, אבל אומרים רבא ורבי יוחנן, ואחרי זה גם מפורש בברייתא, שרבי יוסי דווקא בא להחמיר. כלומר, הוא אומר, אין הבדל בין הרבה למעט, אלא שניהם אסורים, כי אחרת אנשים יגידו, רק מלאכה מרובה אסורה בשבת, אבל אם אני למשל נוסע רק קצת באותו, אז מותר, לכן אסרו את שניהם. והדרך היחידה להתיר לפי רבי יוסי, זה אם לפני שהמלך והמים באו במגע, מערבבים אחד מהם בשמן, ורק אז מערבבים עם השני. השמן מפחית את הכוח של המי מלח, ואז הוא מותר גם לרבי יוסי, אבל אחרת זה אסור, בין ברבים, בין במועטים. עד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני נראה שלוש ברייתות של רבי יהודה בר חביבה, שתיים מהם קשורות לנושא שלנו, השלישית מובאת כאן יותר בדרך אגב. הברייתה הראשונה אומרת, אין עושים מי מלח עזים. הגמרא מסבירה, הכוונה היא למי מלח מאוד מרוכזים של שני שליש מלח ושליש אחד מים, וזה כל כך מלוח שאם תשים שם ביצה אז יצוף, מכינים כאלו מי מלח לכבישת דגים, ואת זה אסור לעשות בשבת. זה מה שכתוב בברייתה. עכשיו נשאל שאלה מתבקשת, מה היחס בין זה לבין מה שלמדנו במשנה? נביא שני כיוונים הראשונים. כיוון אחד זה רבנו חנן אל שברייתא הזאת בא לחלוק על מה שאמרנו מקודם. שמקודם הסברנו את תנא קמא שכשהוא אמר שהילמי אסור אבל מי מלח מותר, הכוונה היא שאם זה הרבה מי מלח אז זה אסור, אם זה מעט מי מלח אז זה מותר. לעומת זאת הברייתא הזאת חולקת על זה ואומרת לא, זה לא תלוי בכמות, אלא זה תלוי בריכוז, אם זה מרוכז מאוד אסור, אם זה לא מרוכז מאוד אז מותר. זה הסבר אחד. הסבר שני זה של הרן, הוא אומר שהברייתא הזאת לא חולקת על איך שהסברנו מקודם את תנא קמא, אלא רק בא להוסיף חומרה נוספת. כלומר, מה שאמרנו שאם זה הרבה מי מלח אסור, ואם זה מעט מותר, זה נכון, אבל זה רק שזה מי מלח נורמליים. אבל אם זה מי מלח ממש מרוכזים כמו שתיארנו, אז זה אסור אפילו במעט, כי אנשים כן משתמשים אפילו בכמות קטנה כזאת בשביל לכבוש דגים, לכן אסור להכין את זה, גם אם אתה לא מתכוון לכבוש דגים. ועד כאן הברייתא הראשונה של רבי יהודה בר חביבה, שאמרנו שלא עושים מי מלח עזים. הברייתא השנייה זה לגבי מליחת מאכלים בשבת. כלומר, הפעם אני לא מכין מי מלח או טובל במי מלח, אלא פשוט שם קצת מלח על המלפפון. האם זה מותר? אז עקרונית, כן, זה מותר, כי ככה לא מאבדים וככה לא כובשים. אני רק עושה את זה בשביל להוסיף טעם, וזה מותר. אבל יש מאכלים, כמו שעוד שנייה נראה, למשל צנון, שבהם המלח לא רק מוסיף טעם, אלא הוא מתקן את המאכל. כלומר, שבלי המלח קשה לאכול את זה, ועם המלח אפשר לאכול את זה, וזה כבר יותר דומה למאבד. ואז, אם מדובר במאכל כזה, ולפי רשי, אני עושה את זה בצורה שנראית כמו מאבד, כלומר, אני לא עושה את זה רק על איזה צנון אחד של הצלחת שלי, אלא לוקח ערימה של כמה צנונים ומולח אותם, אז זה כבר אסור. אז שוב, שני תנאים לאסור. א', שזה מאכל כזה שהמלח לא רק נותן אותם אלא מתקן אותו, ב', לפי רשי שאני עושה את זה על כמה ביחד, שזה נראה כמאבד, אז זה אסור, וזה בעצם מה שאומרת הברייתא, שאסור למלוח בשבת צנון וביצים לפי התנאים שאמרנו. זה בברייתא, על זה נעיר שתי הערות, רב חיסקי אומר שבביצה מותר, זה לא נקרא שזה מתקן, רב נחמן בהתחלה גם היה מולח צנון בצורה שתארנו שאסור, אבל אחרי זה כשהוא שמע שזה באמת מתקן את הצנון, אז הוא הפסיק. עד כאן לגבי הברייתא השנייה, לגבי מליחת מאכלים שברוב הדברים מותר, אבל בצנון שזה מתקן ואתה שם כמה ביחד ומולח, אז זה אסור. הברייתא השלישית של רבי יהודה בר חביבה מובאת כאן לגמרי בדרך אגב, וזה כי היא גם של רבי יהודה בר חביבה וגם כי היא גם כן מזכירה צנון וביצים, וזה שאומרת הברייתא שאתרוג צנון וביצה, אם לא הייתה להם קליפה, הם לא היו מצליחים לצאת מהמעיים, הם היו נדבקים שם בפנים, מזל שיש להם קליפה. זו הברייתא השלישית, וגענו לאמצע עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, דיברנו על הכנת מי מלח ועל מליחה, ואנחנו עוברים לחלק השלישי, שהוא מובא כאן לגמרי בדרך אגב, וזה לגבי רפואה בשבת. זה מובא כאן כי בהמשך נדבר גם על מי מלח לרפואה. הנושא הזה מתחיל היום וממשיך גם בדפים הקרובים. ולפני שניכנס לגמרא עצמה, רק נקדים הקדמה קצרה. וזה שמהתורה, אדם שהוא חולה, כואב לו קצת הראש, כואב לו בעיניים, אפילו שזה לא פיקוח נפש כמובן, אין לו שום בעיה לקחת תרופה בשבת, אבל חזל חששו שאם כולם התחילו לקחת תרופות בשבת, בסוף יגיעו לשחיקת סממנים, כלומר לטחון כל מיני עלים שעושים איתם תרופות, וזה כבר איסור תורה. לכן, כל עוד לא מדובר באדם שממש נפל למשכב, חזל אסרו לקחת תרופות בשבת, שמה יגיעו לשחיקת סממנים. אבל גם את האיסור הזה הם הגבילו, שזה רק אסור אם כל מי שרואה את מה שאתה עושה יודע שאתה בעצם לוקח תרופה. אבל אם אתה עושה משהו שגם אנשים בריאים עושים, כלומר שזה לאו דווקא נראה כמו משהו שעושים בשביל לרפא, אז זה מותר. זה העיקרון, ועכשיו מתוך זה ניגש לסוגיה עצמה ונחלק אותה לשני סעיפים. שני הסעיפים הראשונים מדברים על רפואת עיניים בשבת, הסעיף השלישי מובא בדרך אגב. עכשיו בשביל לפשט קצת את הסעיף הראשון, נראה אותו בשלושה שלבים ונראה אותם מהסוף להתחלה. אז השלב האחרון זה שרבי זרע מביא שתי הלכות, אחת בשם אבוע דה שמואל ואחת בשם לוי, שממש דוגמה על העיקרון שהרגע אמרנו. הלכה אחת זה שמותר לרחוץ עם יין את העיניים רק על גב העין, אבל לא בתוך העין, כלומר לא למצמץ. למה? כי אם אתה עושה את זה על גב העין, זה דבר שגם אנשים שאין להם בעיה בעיניים עושים, סתם בשביל לרחוץ את העיניים, וכמו שאמרנו, כשזה לא ברור לכולם שזה לרפואה, זה מותר. אבל אם אתה ממצמץ בעיניים בשביל להכניס את היין פנימה, זה דבר שרק מי שיש לו בעיה עושה, וממילא זה אסור בשביל. זו הלכה אחת. הלכה שנייה, לרחוץ את העיניים ברוק תפל, כלומר רוק של מישהו שלא אכל ולא שתה באותו יום, כנראה שזה עוזר לעיניים, זה אסור גם בלי למצמץ, כי זה דבר שבאמת רק מי שיש לו בעיה עושה. אלה שתי הלכות. עכשיו הגמרא מנסה להוכיח שמי שאמר את ההלכה הראשונה זה אבוה דשמואל, כי מצאנו שגם שמואל עצמו אמר את זה, אז מן הסתם הוא למד את זה מאבא שלו, אבל הגמרא דוחה, כי בעצם הוא גם אמר את ההלכה השנייה. אז אנחנו עדיין לא יודעים מי אמר את מה, אבוה דשמואל או לוי. בכל אופן, אלה שתי ההלכות הראשונות, וכאמור אנחנו הולכים בסעיף הזה מהסוף להתחלה, אז זה הסוף, לגבי רחיצת עיניים ביין. עכשיו בואו נלך קצת אחורה לגבי רחיצת עיניים במים מים המלח. הגמרא מספרת על רבין ורב ירמיה שהם טילו על שפת ים המלח, ורבין שאל האם מותר לרחוץ את העיניים במים מים המלח, ורב ירמיה אמר לו שכן, כי עושים את זה לא רק מי שיש לו בעיות בעיניים אלא גם סתם אנשים שרוצים לנקות את העיניים, אבל הוא המשיך לשאול אותו האם גם מותר למצמץ. על זה ענו לרב ירמיה, לגבי מים ים המלח לא שמעתי במפורש, אבל כמו שראינו מקודם שלגבי יין זה אסור, מן הסתם גם לגבי מים ים המלח זה כבר אסור. אז לשים על העיניים מותר, למצמץ אסור. עכשיו נלך עוד קצת אחורה בסוגיה להתחלת הסעיף הזה, ממש באמצע עמוד ב', וזה שרב דימי מספר לנו שמעולם לא טבע אדם בים סדום, כלומר בים המלח, והבאי מסביר שהוא התכוון שלא רק שעץ לא טבע שם, זה ברור, אלא אפילו בן אדם. עכשיו מה הוא בא להשמיע בזה? מה, לספר לנו שים המלח מאוד מלוח? אנחנו יודעים את זה. אלא מסבירה הגמרא, כנראה שהוא בא להשמיע לנו את הדין שלמדנו עכשיו מרב ירמיה, שכיוון שים המלח הוא מלוח, הוא מרפא את העיניים, וממילא לשים אותה לעין בשבת אמנם מותר, אבל למצמץ אסור. בזה סיימנו את הסעיף הראשון, כאמור חילקנו אותו לשלושה שלבים וראינו אותם מהסוף להתחלה, ועכשיו, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', נעבור לסעיף השני. הסעיף השני זה לגבי קילורין על העיניים. קילורין זה איזשהו משחה או נוזל שהיו מכינים עם יין ועוד דברים בשביל לרפא את העיניים, וכאן זה קצת שונה ממים וממי מלח, כי בניגוד להם, אף אחד לא שם סתם ככה קילורין על העיניים, אלא רק אם יש לו בעיה. לכן לכאורה היינו חושבים שצריך לאסור, אבל בכל זאת מפתיע מרוקבה בשם שמואל ומתיר. למה? אז מסבירים כי אמנם מי ששם את זה יודע בעצמו שזה קילורין, אבל מי שרואה אותו הוא לא יודע, והוא יחשוב שזה יין, וממילא זה לא נראה שזה לרפואה, ולכן מצד זה זה מותר, אבל מיד תשאלו בסדר, אז אנשים אחרים יחשבו שזה יין, אבל הרי מי ששם את זה יודע שזה לא, אז למה מצידו אנחנו לא אוסרים? מסביר המשנה ברורה שלכן באמת הוסיפו פה תנאי נוסף, וזה שאת הקילורין הזה הוא מכין לא בשבת עצמה, אלא לפני שבת. ככה יש לו היכר לזכור ששבת היום ושאסור לטחון סממנים, ואז זה מותר. אז שוב לגבי קילורין, שמואל תיר אם אתה שורה את זה לפני שבת, למה זה מותר? כי לגבי אחרים הם יחשבו שזה יין, ויין אנשים בריאים כן שמים, ולגבי האדם החולה עצמו הוא עושה את זה מלפני שבת וזה משמש לו היכר, אבל כמובן כל זה רק על גב עין. אם הוא ממצמץ, אז כמו ששראינו לגבי יין, זה כבר אסור, וכך גם אמר בר ליווי למר עוקבה שלא יעשה את זה, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה 7 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה גם כן מובא לגמרי בדרך אגב, וזה כיוון שהזכרנו בעיות עיניים וקילורין, נראה שני דברים שקשורים לזה. דבר ראשון, הגמרא מספרת שרבי ינאי ביקש ממר עוקבה שישלח לו את הקילורין המצוין ששמואל מכין, אז רבי ינאי שלח לו, אבל הוא אמר לו, תדע לך, רק שלחתי לך שלא תחשוב שאני קמצן, אבל האמת, שמואל אמר שיותר טוב מכל הקילורין בעולם, זה פשוט להקפיד על שטיפת עיניים במים קרים בבוקר, ולשטוף ידיים ורגליים במים חמים בערב, זה פותר את כל הבעיות, וככה גם כתוב בברייתא, זה דבר ראשון. דבר שני, אגב שהזכרנו שטיפת ידיים, הגמרא מדברת על נטילת ידיים בבוקר, שזה מסיר רוח רעה, ושמי שלא עושה את זה, יש רשימה של מקומות שאם הוא נוגע בהם עם היד, זה לא טוב בלשון המעטה. הניסוח בברייתא זה שיד כזאת צריכה להיקצץ. באיזה מקומות לא טוב לגעת? בעין, זה מעבר את העיניים, באף ובפה, זה עושה פוליפוס, שזה ריח רע, באוזן זה יכול להחריש, בחסודה, שזה פצע של הכזתם, באמה ובפי הטבעת, כלומר מקדימה ומאחורה, ובגיגית של שחר. ותניא רבי נתן מוסיף שבשביל להעביר את הרוח צריך ליטול ידיים 3 פעמים בכל יד, ורבי יוחנן אומר, וכך גם בברייתא, שבשביל לתקן את הנזק שיד כזאת עשתה לעיניים, אפשר לתקן את זה עם פוך, שזה סוג של איפור כחול. אגב, זה גם ממעיט דמעות ומגדל את השערות של האפפיים. עד כאן לגבי רוח רעה, ועד כאן הסעיף השלישי. בזה הגענו לשורה השביעית בקופתת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מה כותבים תפילין, את זה חילקנו לשלושה סעיפים. סעיף אחד, שזה בעצם היה מהסוף, ראינו ברייתא שאומרת שכותבים דווקא על אור של בהמה וחיה טהורים, לומדים את זה מלמען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך, אבל לא צריך שהם יהיו שחוטים, אלא אדרבה קל וחומר שאפשר גם נבלות וטרפות. בסעיף הראשון, מההתחלה, אז שאפשר גם נבלות וטרפות, זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף הראשון, רבי יוחנן אמר שאפשר גם על אור של אוף טור, על זה ראינו שני דיונים. דיון אחד, רבו נשאל מה החידוש, ברור שזה נקרא אור, וענינו נכון, זה נקרא אור, אבל אולי כי יש נקבים אסור, כמה שמלן שמותר. בדיון השני ראינו שזה לא כזה ברור, כי מצד אחד בעולת בהמה לא מקריבים את האור, ואילו בעולת העוף כן מקריבים, לומדים את זה מבשיסה אותו בכנפיו, וראינו שתי גרסות על הדיון לגבי זה. גרסה אחת, רבי זרע אמר שמכאן שזה לא נחשב אור, כי הרי אם זה אור, איך מקריבים אותו, ודוחה הבא איזה אור, וגזרת הכתוב שמקריבים. גרסה שנייה, רבי זרע אומר שזה נחשב אור, כי הרי אם זה אור, למה צריך לימוד שמקריבים אותו, ודוחה הבא יהיה, אולי זה לא אור, וצריך לימוד שמקריבים, שלא נחשוב שזה מאוס מדי להקרבה. זה היה הדיון השני, ועד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני, שאלנו האם כותבים תפילין גם על אור של דג טהור, ואמרנו, אמנם זה נחשב אור, אבל צריך לחכות לאליהו, שנדע האם פסקה זו המתם של אור הדגים. ובסעיף השלישי ראינו סיפור שרב מגיע לבבל, ושמואל שולח את קרנה לטעות על קנקנו, והוא שואל אותו שלוש שאלות, כשהשאלה הראשונה זה מניין שכותבים תפילין על אור של בהמה טהורה, והוא עונה לו, מלמען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך. שתי השאלות הבאות היו מניין שדם טמא זה דם אדום, ומניין שתברית עושים באותו מקום, שאת זה לומדים גזרה שווה מעורלת פירות. ראינו ברייתא שאומרת שרבי נתן מביא מקור אחר, וזה מערל זכר, שעושים את זה במקום שניכר ההבדל בין זכר לנקבה. בכל אופן רב כעס על קרנה שהוא בודק אותו, וקילל אותו שיצא לו קרן מה עין, והוא כעס על שמואל שלא נותן לו ללכת לשירותים, למרות שהוא עשה את זה בשביל לרפא אותו, והוא כלל אותו שלא יהיו לו בנים, אלא רק בנות. עד כאן הסעיף השלישי, וזה היה בחלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על מלח על אוכל, אמרנו שלכבוש בשבת זה אסור מדרבנן, גם להכין את המים וגם לעשות את הכבישה עצמה. היום אנחנו מדברים על אדם שלא מתכוון לכבוש, אלא רק לטבל את האוכל במי מלח או במלח, ואת החלק הזה חילקנו לשני סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על הכנת מי מלח לטיבול. תנא קמא אומר שאם אתה מכין קצת מותר, אם אתה מכין הרבה, מה שנקרא הילמי, אסור. רבי יוסי אומר ששניהם אסורים, ורק אם שמים לפני ערבוב של שניהם שמן, אז זה מותר. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שלוש ברייתות של רבי יהודה בר חביבה. ברייתה אחת זה שלא עושים מי מלח עזים, ראינו שני הסברים מה הוא מתכוון לומר. ההסבר השני היה של הרן, שהוא בא להוסיף עוד איסור, כלומר שלפי תנא קמא אמנם מי מלח מעטים מותר, אבל זה רק בריכוז מלח נורמלי. אבל אם זה מי מלח עזים של שני שליש מלח ושליש מים, אז גם במי מלח מעטים זה אסור. זו ברייתה אחת. ברייתה שנייה זה לגבי לשים מלח על האוכל עצמו, זה עקרונית זה מותר, אבל בצנון שהמלח לא רק מוסיף טעם אלא מתקן את האוכל לאכילה, ואם אתה לא אוכל אחד אחד ומולח אלא שם כמה צנונים ומולח ביחד, זה כבר נראה כמו מאבד וזה אסור. הוא אסר את זה גם על ביצה, רב חזקי התיר בביצה, רב נחמן בהתחלה התיר גם בצנון ובסוף אסר. זו הברייתא השנייה. ברייתא השלישית, בדרך אגב, זה שאתרוג, צנון וביצה, לולא עליהם קליפה, הם לא יוצאים לנו מהמעיים. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי, כיוון שדיברנו על מי מלח, עברנו לדבר על רפואת עיניים במי מלח, ובכלל רפואת עיניים ורפואה בשבת, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. ולפני זה הקדמנו שחזל אסרו למי שיש לו מיחוש להשתמש בתרופות, שמה נגיע לשחיקת סממנים, אבל הם דווקא אסרו בדבר שכולם רואים שזה לרפואה. אבל אם זה דבר שגם בריאים עושים, אז זה מותר. זה באופן כללי. את הגמרא כאמור חילקנו שלושה סעיפים. את הסעיף הראשון חילקנו לשלושה שלבים, וראינו אותם מהסוף להתחלה. בשלב השלישי ראינו שתי הלכות לגבי לשים יין על העיניים ורוק תפל על העיניים. לגבי יין, אם שמים על גב העין זה מותר, כי גם אנשים בריאים עושים את זה סתם בשביל לרחוץ. אם הם מצמצים זה אסור, אבל רוק תפל זה בכל מקרה אסור, כי רק מי שיש לו בעיה עושה את זה. זה השלב השלישי. משם הגענו למי מלח מים המלח, שרב ירמי אמר לרבין שלשים אותם על גב העיניים זה מותר, כי שוב גם בריאים עושים את זה, אבל למצמץ זה אסור. משם הלכנו אחורה לשלב הראשון, שרב דימי אמר שמעולם לא טבע אדם בים סדום, וכנראה שזה מה שהוא התכוון לומר לנו, שזה מרפא, ואם אתה ממצמץ זה אסור. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על לשים קילורין על העיניים, שמצד אחד מי שרואה יכול לחשוב שזה יין, ולכן מצד איך שזה נראה כלפי חוץ אין בעיה, כל עוד הוא לא ממצמץ, אבל הרי זה ששם את זה הוא כן יודע, לכן בשביל להתיר יש כאן עוד תנאי, וזה שהוא יכין את הקילורין מלפני שבת שיהיה הכר. זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי, כיוון שדיברנו על קילורין, סיפרנו שלשמואל היה קילורין מעולה, אבל שמואל עצמו אמר שהכי טוב זה פשוט לשטוף את העיניים במים קרים בבוקר, ולשטוף ידיים ורגליים במים חמים בערב. ואגב זה, דיברנו על נטילת ידיים בבוקר, שאם לא עושים את זה יש רוח רעה, ואם נוגעים עם הידיים בעיניים זה יכול לעבר, ואותו דבר זה מסוכן לגעת בחותם ובפה ובאוזן ובחסודה ובאמה ובפי הטבעת ובגיגית שחר, ובשביל להסיר את הרוח רעה צריך ליטול בבוקר שלוש פעמים, ומי שכן נגע בעין יכול לשים פוך, וזה מתקן כל טוב.